להבדיל מסעודת חתנים שהיא חובה, אז קיבלו עליהם בשמחה, וססה נוכי על אמרתך, עושים סעודה, מסירות נפש. וזולתכם, כוונתו למוסלמים, שגם הם נימולים, רצה להידמות עליכם, ועלה בידו הצער בלבד, בלי העונג אשר ישיג מי שמשווה בנפשו את הסיבה אשר בעבורה הוא סובל את הצער הזה. רק אני, באמת, אצל המוסלמים, זה לא משהו חגיגי, זה, עושים את זה פחות או יותר בשנות החיים הראשונות, כאשר, לפעמים כאשר מצטברים כמה ילדים במשפחה, בני דודים ואחים וכו'. אז אני מכיר איזה מועל אחד שהיה בשנים הטובות, שעוד היו מסתובבים בכל רחבי יהודה ושומרון, בכפרים. מה? בכל מקומות. אז הוא אמר לי שהיו מזמינים אותו, כאילו משאירים את כל הילדים לבד בבית, כל המשפחה לא נמצאת, משאירים לך איזה 3-4 ילדים, בגילאי שנה, שנתיים, 4, אני יודע מה וכו', ואז היה אפשרות להביא סטאג'רים, להתאמן בנחת רוח על ברית מילה. אז מה שהוא מתכוון, כאילו שאין כאן את הצד באמת החגיגי וההתעלות והשמחה שבמצוות המילה. אמר החבר, וכן שאר החיקויים, לא יכלה אומה מן האומות להידמות אלינו בדבר. התראה את אשר לקחו להם יום למנוחה במקום השבת, שישי או ראשון, שזה כשלעצמו מראה שיש כאן זיוף וחיקוי. האם יכלו לחכותו? כלומר, אין להם ביום שלהם, שוב, לא לעשות מלאכה איכשהו, זה גם לא רחוק מאוד, סתם יום חופש מעבודה. אבל נניח שיום שביתה יש להם, אבל את כל הצד החיובי של עונג שבת ותפילה ולימוד וכו', זה ודאי שאין להם. מה יש להם? זהו, בסדר. כן, אבל אין להם סעודות באותו יום ושמחה ובכלל, כאילו זה יום חופשה כזה, אתה מבין? לא, זה דבר רחוק מאוד מבחינת היומרנות שלו אפילו, למה הם מתיימרים כאילו להגיע, הם לא מנסים אפילו. אם לא, כמו שמחכות צורות הפסלים, צורות האנשים החיים.
הרמב"ם באיגרת תימן גם הביא את המשל הזה.
נכון, נכון. וגם ריהל כבר הביא אותו ב... א', אין לי ספק שהרמב"ם ראה את הכוזרי, למרות שאני לא זוכר אף פעם שהוא מזכיר, הוא מעולם לא מזכיר אותו. אבל אין לי ספק שהוא ראה אותו, יש כמה וכמה דימויים, גם את הכוזרי, גם את חובות הלבבות, שקשה להניח שזה יתרה ממילתא ככה. כוזרי גם כן כבר הזכיר את זה לגבי העצמות היבשות, שגם אם הן נראות מאוד גרוע, הן יותר טובות מפסל מאוד מרשים, חזותית, אבל בעצם מת, שלא היו בו חיים מעולם. כן.
לכאורה הם כן לוקחים את עונג אחר, הם נוסעים לים, לא יודע.
אין להם מצוות עונג, זה ודאי לא מצוות עונג. אדם שיש לו זמן לוקח את המשפחה ונוסע לים, בסדר, אבל אין מצוות עונג, אין שום תוכן חיובי ליום הזה, אתה מבין? זה יום שלא לא, לא הולכים לעבוד והולכים למסגד או לכנסייה. בסדר.
מצוות שלהם לא מגדירים את זה כמצווה.
כן. אין שום כמעט תוכן חיובי ליום הזה, אולי מעצם חובת התפילה בציבור, כן? אני לא מדבר בכלל על המושג של שביתה ממלאכה, שהוא אצלנו גם מכתיבים לך מה לעשות בצלחת, גם כשאתה מסתרק וכו'. אבל בסדר. אני חושב שדיברנו על זה שבמידה רבה, כלומר השבת זה חידוש של היהדות. בעולם האלילי לא היה שבת, לא היה כזה דבר יום חופש בכלל. עבדו, אתה רואה? עבדו, ועד רבה הרומאים היו לועגים ליהודים וטוענים שהם עצלנים. כן, בדיוק. מה שחזל שמים בפי המן שהוא אומר לאחשוורוש, זה לא ש... אני לא חושב שהיו לחזל סטנוגרמות, דיינו תקציר של השיחה שהתגלגלה אליהם מה היה שם. תמיד אתה יכול לדעת שזה, יכול להגיד שזה היה ברוח הקודש, אפשר להגיד, אבל הטיעונים האלה של שבת היום, פסח היום, מעבירים לשטה וזה וזה, זה טיעונים שאנחנו יודעים היום שהיסטורית בזמן חזל שמעו את זה מהשכן הביזנטי, כאילו זה דיברו. אז זה המן, אז שמים את זה בפי המן, תמיד, אז יוצא כאילו שלעגו ליהודים על זה, ואחרי אלפי שנים, אחרי מאות שנים, אז כל העולם קיבל את זה מהיהדות. ושוב, רואים זה שהם מתכנסים סביב השבת, שישי וראשון, זה באמת מראה שזה ברור, ברור מאוד איפה המקור כאן. נכון, היום זה לא יעלה על הדעת, מה זה בלי יום חופש ושבוע וזה, אבל... כן, נכון. בסדר, זה בגלל עניינים אחרים של מהפכת המיקון והמחשוב, תמיד שהיום קומביין בטקסס קוצר בחצי שעה, מה ש... 10,000 איש היו עושים בשבוע, אז במילה יש פחות צורך בידיים עובדות בעולם, אז לאט לאט זה הולך ומתקצר. אם יש והגית בו יומם ולילה, זה מצוין, אבל אם זה תרבות אנשים חטאים, אז יותר טוב שיעבדו באמת. אמר הכוזרי, כבר חשבתי בעניינכם וראיתי, אז זה באמת צריך להעריך בזה, כלומר ההשפעה של היהדות על כל העולם, נקרא לו המערבי כולל המוסלמי, כלומר להפוך המזרח הרחוק, זה השפעה אדירה ועצומה. כלומר כל, נניח כל הנושא שאין עבדות היום בעולם, במידה רבה זה ערך תנכי. מה? כן, כי גם בתורה יש לעבד חוקים מאוד מאוד ברורים, ולפחות איש באחיו, התורה מצווה, היא לא רואה בזה אידיאל, והיא מצווה שירמיה צועק לשלח עבדים, נכון? זה שגוי משעבד גוי, זה לא דבר שהיהדות מקבלת אותו. בעולם העתיק זה היה דבר, כאילו בלי שום חוקים, אדון היה יכול להרוג את העבד, מה זה בעולם? עד לפני 250 שנה בארצות הברית, לא באיזה משהו נידח בזה. אדון היה הורג את העבד, הוא קצת לא עבד כמו צריך, נותן לו מכות עד שימות, ואין דורש שאני מבקש. בתורה גם לעבד כנעני אסור לעשות כזה דבר. הוא יוצא בראשי איברים לחופשי, פלטה לו שן, הוא יוצא לחופשי, דברים זה מושגים אחרים לגמרי. מה? בגלל זה אין עבדים, ודאי שכן. ועוד הרבה דברים, כאילו, כל מה שנקרא מוסר הנביאים, כל הוגי הדעות הגדולים, הפילוסופים של העולם הערבי, הסתמכו בעצם על התנך, דרך הנצרות, זה כתוב, זה לא, כאילו, זה לא, זה השפעה ישירה אפילו, וככה לגבי יום מנוחה, וכך לגבי המון המון ערכים, העולם לא תמיד היה, זה מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, דברים נפלאים מאוד, ממש רואים איזה תפיסה עמוקה, שהרמב״ם מדבר על זה, שהנצרות והאסלאם, מבלי משים, הם מקדמות את העולם לקראת גאולתו, והן זקחות אותו לעומת האלילות, כן? והן מכשירות אותו לשלב הבא, שאז הם ידעו מה זה דת האמת, וכו'. אני לא מדבר על אמונה באל אחד, זה אולי זה הדבר הראשון, שהיום בעצם כולם מודים בו פלוס מינוס, כן? מי יותר ומי פחות, אבל לעומת האלילות זה התקדמות אדירה. אמר הכוזרי, כבר חשבתי בעניינכם וראיתי שיש לאלוהים סוד בקיימו אתכם, ושהוא עשה את השבתות והמועדים מן הסיבות החזקות לקיום תוארכם והדרכם, כי הרי האומות היו מחלקות אתכם ביניהן ולוקחות אתכם למשרתים בגלל בינתכם ופיקחותכם, והיו עושים אתכם אנשי מלחמה גם כן, לולא אלה הפרקים, שבתות ומועדים, שאתם שומרים אותם השמירה הזאת, מפני שהם מאת האלוהים ועילותיהם חזקות, כמו זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה, וכולם עניינים אלוהים שמודגשת עליכם שמירתם, ואתם לא מזייפים בהם, אז השבת יוצרת חיץ מאוד גדול בין היהודי לגוי, כי בעצם הוא תמיד יהיה משרת או עובד בערבון מוגבל, וגם אם הוא יהיה שר אוצר באחת הממלכות וזה, אז בשבת הוא לא עובד. ולולא הם, לולא השבתות, לא לבש אף אחד מכם בגד נקי, ולא הייתם נאספים להתבונן בתורתכם. כן, ללא ספק השבת הפכה את עם ישראל להיות עם הספר, זה שגם יהודי שבימות החול הוא תרוד ולא פותח ספר, אבל בשבת כן יש לו שיעור, יש לו שומע קריאה בתורה וכו'. כן, ויקל משה, זה כבר חז"ל אומרים, ויקל משה, עשה לך קהילות, דרוש בתורה בשבת. אלא לעסוק בתורה, כן, נכון. והדגש הוא בשבתות ומועדים על לימוד תורה ציבורי, כי יחידים, בסדר, מי ששקדן אז הוא לומד יום יום, אבל בשבת זה העם הופך להיות עם של ספר. מפני רפיון שאיפותיכם בשפלותכם הנמשכת, כאילו לא הייתם מחזיקים מעמד, זה אמר אפילו ביאליק, כן, יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל, זה לא ירושלמי או מדרש זה, וחיים נחמן ביאליק, שלמרות שהוא היה לא שומר תורה ומצוות, אבל הוא הבין את הערכה של שבת. מה? אתה שומע?
מחמאה בשבילו להגיד לא היה שומר תורה ומצוות.
תראה, הוא לא היה אנטי. הוא לא היה אנטי. הוא למשל דרש שבתל אביב, בפרסיה, לא יחללו שבת.
הוא היה
טען שאין ערב רי, צריכה להיות זה וזה. בסדר, הוא שנה הופרה, שאני יודע, אני לא בא... אני לא בא ל... אני לא ש... הוא לא משלם לי בתור סנגוריה ציבורית, אבל... אבל היו הרבה הרבה יותר גרועים, זה אפשר להגיד לשבחו. דרך אגב, הוא תמיד היה אומר, ששאלו אותו למה יש לו... כן, הוא יהודי שבשעות הפנאי ישב וכתב את ספר האגדה, לא הסתכל בכוכב נולד או כמו, כמו החילונים של היום. זה היה יהודי ברמה, כאילו הוא מסוכן במידה מסוימת מבחינתנו, אבל הוא יהודי ש... תמיד שבשעות הפנאי הוא חשב שיהודי צריך ללמוד אגדות חזל ולהתחבר לעולם הזה. נכון, הוא לא הצרה הגדולה שהוא לא ראה בזה דבר מחייב, אלא בסדר. לא חושב שצריך לחנך את הילדים שלנו עליו, אבל היו בו הרבה נקודות גם חיוביות. והוא היה מסביר כששאלו אותו כאילו למה, מה, איך זה שיש לו רגש חם ליהדות למרות שהוא... כלומר, רוב חבריו היו אנטי בצורה, הם גם ידעו, אבל הם היו שונאי דת בצורה כמו ברנר וכולי, היו הרבה יותר גרועים מהחילונים של היום. אז הוא אמר שכשזרקו אותו מוולוז'ין, כן, מצאו ספרי מינים נושרים מתחת חיקו, מתחת המזרון וזה, כל מיני זה, אז זרקו אותו מוולוז'ין, אז הנציב עזר לו לסחוב את המזוודות לרכבת, ליווה אותו, העלה אותו לרכבת, וזה, והוא אמר שזה מה שהשאיר לו נקודה חמה, כאילו שגם שזרוקים מישהו מהישיבה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מכובדת, אתה יכול לגלגל אותו מכל המדרגות. הוא אומר שזה ככה מה ש... כן, כן, שפעם זרק מישהו מהישיבה, אז כן, כן, אז הוא ביקש ממנו לישון עוד הלילה בישיבה, הוא אמר לו לא, אז אתה מקלקל, אתה מקולקל, אסור לך לישון בישיבה, הזמין אותו אליו הביתה, ונתן לו לישון אצלו, וכמה פעמים באמצע הלילה החפץ חיים נכנס וחיסה אותו, דאג שהוא מכוסה וזה, והוא הרגיש את זה, הוא חשב, החפץ חיים שהוא ישן, ואחר כך הוא היה פה ראש עיר או משהו וזה, הוא היה עוזר מאוד לזה ישיבה, הייתה אצלו בעיר, ולא הבינו מה המפייני כזה, או המפמני כזה, מה יש לו פינה חמל בחורי ישיבות, עד שהוא סיפר את זה פעם. כן, אני מראה שלהיות בן אדם תמיד כדאי וצריך, לא מפסידים מזה. אם רעב שונא אחיך אכילהו הוא לחם, זה כבר... כן, כן. בסדר. ולולא הם לא הייתם מתענגים יום אחד במשך ימי חייכם, וכבר היה לכם בהם, על ידי השבתות, שישית הימים. משך זמן שהוא שישית מששת ימי המעשה. כי זה בעצם שביעית הימים, כן? וכבר היה לכם בהם שישית הימים במנו... אולי נסה לעשות את החישוב ולראות, אני לא בטוח שזה מגיע ל... כן, בסדר, זה מה שאומר הרב שילת בעצם. שישית מימות החול, לא שישית מהימים, בסדר? שבת שישית מהחיים שלך, אתה עושה חיים, אתה בשבת, נכון? למה לא שביעית? כי זה שישית מימות המעשה. על כל שישה ימים יש לך יום מנוחה. וכבר היה לכם בהם שישית הימים במנוחת גוף ומנוחת נפש, מה שאין המלכים יכולים כן, מפני שנפשותיהם אינן שלבות ביום מנוחתם, לפי שהם, אם יחייבים הכרח כלשהו באותו היום להגיעה ולתנועה, ינועו ויגעו, ועל כן אין נפשותיהם בשלווה שלמה. כן, כמו שרבי יהושע בן חנניה שם אומר לקיסר, על איסור הדלקת אש וכו', כלומר זה גם עניין של שביתה תודעתית, לחבות את הפלאפון, זה שבת, כאילו ששום דבר לא יטריד אותך בעולם. ולולא הם, היה יגיעכם לזולתכם, מפני שהוא נתון לביזה, כן, אתם כאילו, הרי יהודים בכל הגלויות, זה מציאות עצובה, צברו המון כסף בכישרונות, ואז ברגע אחד מלאימים את הרכוש, או מגרשים את היהודים, בעצם הם עובדים בשביל הגויים. אז לא, לפחות יום בשבוע אל תעבוד בשביל הגויים, וגם תבזבז קצת יותר, ותהנה אתה, למה שיהנה הפריץ או המלך, משהו ייקח ממך מחר. ולפיכך הוצאתכם בהם הוא רווח לכם בעולם הזה ולעולם הבא, הועיל וההוצאה בהם לשם השם. בטח, ברור. מה, למי היהודים עבדו? בגדול היהודים עבדו בשביל כאילו כל איזה דוכס או אציל וזה היה מזמין יהודים לממלכה הקטנה שלו, נותן להם פריבילגיות, דיינו, תנאים נוחים להתפתח, וכשהם היו מתעשרים מספיק, הוא היה הורג אותם, או מלאים את הזה, ואחר כך מזמין את היהודי הבא, שיעשה כמה שנים כסף, עד שפחות או יותר ככה הייתה ההיסטוריה, מה היה בספרד, בגירוש ספרד, זה לא היה ככה, כל היהודים יוצאים מספרד, כלומר, או תתנצר, או תצא מספרד בלי להוציא שקל בכיס. מה היה עם הקמת מדינת ישראל? כל היהודים השאירו רכוש בכל הארצות בביליוני דולרים, מישהו משלם על זה. היום מדברים על הפליטים ועל הזכויות שלהם, ומה שהם השאירו פה זה גרושים לעומת, אני מוכן לשלם לפליטים מה שהם השאירו פה אם מדינות ערב ישלמו מה שאנחנו השארנו שם. במצרים היום, בקהיר, כל השגרירויות הזרות מטבע הדברים לקחו את הסוחרות, את הווילות הכי יפות שהלאים אותם הממשל המצרי בשנות ה-50, שכולם היו של יהודים, והשווי של זה רק שם, כמה רחובות בקהיר, בסיטי, יכול להיות מאות מיליוני דולרים, משהו כזה. אז את החושות של הפליטים אני מוכן לשלם, אם נעשה... מה? כן, בדיוק, כן, כן, אבל זה ככה, וזה ברור שהיהודים... כל מקום שהיהודים הגיעו, אחרי גירוש ספרד, ספרד נפלה. זה היה גול עצמי, והאימפריה העות'מאנית עלתה, כי היהודים הגיעו לשם, לכל רחבי האימפריה. תמיד הם היו יזמים, והיה להם כישרון, והם גם... יש להם קשרים בכל מקום, היה חרם על ספרד. כן. ופחות או יותר, אנחנו עבדנו של אחרים כל השנים. אז הוא אומר, פחות שבת, אתה לא עובד, וגם מבזבז, אתה נהנה פה, וגם מקבל את השכר. אז זה טוב. אמר החבר, החסיד שבנו נזהר במצוות האלוהיות האלה, רצוני לומר המילה והשבת והמועדים וחיוביהם המצווים מאת השם, והשמירה מן העריות והכלאיים בצמחים ובבגדים ובעלי החיים, והשמיטה והיובל והשמירה מעבודה זרה ומה שנתלה בה מדרישת ידיעת הנעלם מזולת הנבואה או האורים והתומים או החלומות, ולא ישמע אל מנחש או מעונן, והשמירה, כן, הזה לא יהיה בך קוסם קסמים, מעונן וכו'. והשמירה מן הזיוות והנידות, והשמירה מבעלי החיים הטמאים במאכלו ובמגעו ומן הצרעת, והשמירה מהדם והחלב מפני שהם חלק אישי השם. מה? של טמא? כן, או מכל טמא, גם נבלה, בעלי החיים הטמאים.
זה לא כל השמחה
בזהירות מתומען, נניח לכהן שאוכל תרומה, או ליהודי שרוצה להיכנס למקדש, או חברים סתם ביום יום אפילו. טוב, זה מעניין מה שהוא אומר, שחלב ודם נאסרו גם בחולין, בגלל שבקודשים הם אישי השם. והזהירות במה שהוא חייב בו על כל עבירה בשוגג ומזיד מקורבן, כלומר להביא קורבן אם צריך, זולת מה שהוא חייב בו מפדיון בכור, גם באדם גם בהמה, והביקורים והבכורות, טוב, אז אולי בכור זה בכור אדם, וקורבן על כל יולדת שתלד אצלו, וכאשר יתהר מזיוות וצרעת, קורבן ומנחה, זולת מה שהוא חייב בו ממעשר ראשון ושני, ומעשר עני, והרעיון שלוש פעמים בשנה, עלייה לרגל, והפסח וחיוביו, אשר הוא קורבן השם מחויב לכל אזרח מישראל, והסוכה והלולה והשופר ומה שיצטרך מן המכשירים והכלים הקדושים הטהורים לאלה המנחות והקורבנות, ומה שיצטרך הוא מההתארות וההתקדשות שחייב אדם לתאר עצמו ברגל. בעצם הוא אומר לו שהחסידות נקנית על ידי ההלכה, שהיא דורשת הרבה עמל ותורח וממון ואיפוק ובכל תחום שלא תרצה, וזהירות בפאה ובעורלה ובקודש הילולים, דיינו נטע רבעי. כללו של דבר, ייזהר בציוויים האלוהים כמה שאפשר לו. בקיצור, מה הוא אומר לו? שהחסידות אצלנו זה לא שאדם מפנטז לעצמו איך הוא יתקרב להשם, אלא יש תורה, התורה אומרת לך בדיוק איך אתה מתקרב להשם. כן. לא, פה נראה לי שהכוונה היא אפילו לזהירות. ככה נראה לי, כאילו ש... הזהיר אצלנו הוא יותר טוב מהחסיד אצלם. ולמה? כי החסיד אצלם הוא בודה לעצמו דתות, שמי אמר שככה לא מתקרבים לאלוה. ואילו אצלנו האלוה אמר לנו איך להתקרב אליו. החסיד פה זה ביחס ל... הוא טען מה, בעמים אחרים יש יותר חסידים. אז הוא אומר לו, לא נכון, על ידי שמירת ההלכה, על ידי שמיעה לדבר השם, כך נהיים חסידים, דיינו דבקים.
אבל אנחנו שקיבלנו מצוות.
כן, כן. הם גם קיבלו מצוות, אם הם ישמעו מה הם צריכים לעשות, אז הם יוכלו להתקרב, אבל הם לא שומעים, הם עושים מה שהם הציעו להם, בדו להם דתות, התחכמו, כן? כללו של דבר, ייזהר בציוויים האלוהים כמה שאפשר לו, שיהיה צודק באומרו לו, עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. אז וידוי מעשר, זה כאילו בניין האב שאדם צריך לתת דוח ולהגיד, עשיתי מה שציווית עליי, עשינו מה שגזרת עלינו. מלבד הנדרים והנדבות והשלמים, שזה הוא יכול להביא מיוזמתו, ומה שיחייב עצמו מהנזירות, אז יש ביהדות גם מקום להגדלת ראש, מה שנקרא להתנדבותיות. אלה והדומה להן הן המצוות האלוהיות, והשלמת רובן בעבודת כהנים. כלומר, יש עשרות של מצוות בתורה שהן קשורות למקדש ולכהנים. אבל המצוות ההנהגתיות, כלומר אלה שהיינו חושבים עליהם גם לולא מתן תורה, כגון לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך וכיבוד אב ואם ואהבת לרעך ואהבתם את הגר ולא תכחשו ולא תשקרו ולהימנע מן הנשך והתרבית ולדקדק במאזני צדק, אבני צדק, יפת צדק ואין צדק ועזיבת הלקט והעוללות והפאות ומה שדומה לזה. זה המצוות ההנהגתיות, דהיינו בעצם בין אדם לחברו, מה שאנחנו קוראים היום. והמצוות הנפשיות, דהיינו כל מיני מושכלים ראשונים של באמונה, כגון אנוכי אדוני אלוהיך ולא יהיה לך, כן, איסור עבודה זרה, ולא תישא, לכבד את השם בדיבור. בתוספת מה שהתאמת בזאת התורה, כי הוא התעלה צופה ויודע מצפוני בני אדם, כל שכן מעשיהם ודיבוריהם, ושהוא גומל על הטוב ועל הרע שבהם, וכי עיני השם משוטטות בכל הארץ. אז הוא מחלק את התורה לבין אדם למקום, בין אדם לחברו, ואולי בין אדם לעצמו, דיינו העולם האמוני של האדם, זה מה שהוא קורא נפשיות. ואין החסיד עושה ולא מדבר ולא חושב, אלא והוא מאמין שעימו עיניים הרואות אותו וצופות בו וגומלות אותו ועונשות אותו ומבקרות כל מעוות מדיבורו ומעשיו, והוא הולך ויושב כירה והביישן המתבייש במעשיו לעיתים. הרב כפח תרגם לעיתותיו, הכוונה שמיד הוא מתחרט על מעשיו הרעים ומתבייש בהם כי יתפסו אותו. כמו שהוא שמח וסס ויקרה נפשו בעיניו כאשר הוא עושה טוב, כי הוא יודע שבכך הוא גורם נחת רוח לאביו שבשמיים, וכאילו הוא גומל טובה לריבונו כאשר הוא סובל קושי בעבודתו. כלומר, כן, איך אני יכול להשיב לקדוש ברוך הוא קצת מהטובה שהוא מעניק לי דווקא על ידי המאמץ בעבודתו, שאני צריך לקבל עליי בשמחה. כללו של דבר, הרי הוא מאמין ומקבל על עצמו מה שנאמר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. באמת חבל שהיום יוצא לי הרבה לחשוב על זה, שמסכת אבות כמו גם ספר משלי למשל הם די ככה זנוחים, וחבל, כאילו נראה לי שזה ספרים שבכל אופן לא נס לחם ולא פג טעמם, רק צריך כאילו לא רק ללמוד אותם אלא גם לשנן אותם ולחוות אותם ולהטמיע אותם. אבל מי שיקח למשל את המשנה הזו של עקביה בן מהללאל ויתמיע אותה בתוכו, כל החיים שלו השתנו, כן, הכל הוא דרגת יראת חטא. לא יודע למה היום כאילו זנחנו את המקורות מהבחינה הזו.
אני רוצה לספר שהוא העביר קורס בתורות מהמזרח הרחוק, שומר מסכת אבות
המזרח הקרוב,
ואז אחרי שלושה שיעורים אז הוא אמר להם שזה מסכת אבות, אז חצי מהתלמידים
הלכו. כן, נכון, זהו, כי זה בנאלי כזה, שבכיתה ב' לומדים את זה, כאילו מה, אבל נכון, אבל מסכת אבות זה באמת להתבונן בה ולשנן אותה ולהטמיע אותה, זה משהו, משלה, זה ספר מוסר חזק ביותר, צריך ללמוד אותו. ורואה אותו החסיד שמה שאמר דוד היא הטענה יותר נכוחה, הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. וכל מה שאמר באדוני חקרתני ותדע, שלפי זיכרוני אבן עזרא כותב שאין נכבד ממנו בכל מזמורי התהילים, המזמור הזה, כאילו הוא מבטא את הקשר המוחלט שאי אפשר לנתק אותו, בכן עם עסק שמיים שמעת והציע שאול עיניך וזה, איך האדם כאילו פרוס לחלוטין לפני, משוקף לפני הקדוש ברוך הוא וגם תלותי בו לגמרי. והתבונן כי כל עבריו מונחים בחוכמה ותוכנית וסדר ושיעור, אז גם בזה צריך להתבונן, ללמוד כאילו על חוכמת השם בבריאה. ויראה אותם נשמעים לרצונו, והוא אינו יודע מה ראוי שיתנועע מהם. למשל, הוא רוצה לקום, הוא מוצא כל האיברים כעוזרים הנשמעים כבר הקימו גופו, והוא אינו יודע האיברים מהם, אפילו לא יודע מה זה שריר, קל וחומר לא איך הוא פועל ואיך הוא מפרק חומצות אמיניות כדי ליצור אנרגיה וכו', אבל זה עובד, הוא רוצה לקום, הוא קם. וכך כשהוא רוצה לשבת או ללכת, ושאר המצבים, כן, מה זה שיווי משקל, דברים ש... פעולות הכי פשוטות שלנו שהן לא פשוטות בכלל, הן מסובכות לחלוטין. ואל זה רמז בו אומרו באותו מזמור, אתה ידעת שבתי וקומי, כי אני לא ידעתי איך אני יושב ואיך אני קם. אני יודע לעשות את זה, אבל אני לא יודע איך זה עובד, אתה יודע. אורחי ורבעי, כן, אז אורחי זה הילוכי, ורבעי זה רביצתי, אז ההליכה והישיבה. לא, לא, לא חושב. רבעי זה כמו אריה רביע עלה. אורחי ורבעי, זה בניגוד לאורחי. אורחי זה הילוך, ורבעי זה רביצתי. זריתה, כוונה, מדדת בזרת, אתה כאילו מודד אותי עם מטר, עם פלס. וכל דרכי הסכנת, כמו סוכן ומרגל. ויותר מזה, ויותר דק ועדין, איברי הדיבור. אתה רואה התינוק מדבר כל מה שהוא שומע, והוא אינו יודע באיזה איבר ובאיזה שריר ובאיזה מטר ראוי לדבר, וכן כלי חזה בהנעמת כל הזמרה, יחכה אותם ויפעילם כתקנם, והוא אינו יודע באיזה דבר, כאילו בוראם מזמינם ומנהלם לו לאדם בכל עת לפי צורכו, והדבר כך או קרוב לכך, הזקיקות והתלות המוחלטת של האדם לבוראו ואת הכרת הטוב שצריכה לנבוע מכך, מפני שאין לצייר את עניין הבריאה כמו את עניין המלאכה. כי האומן ייצור ריחיים למשל והסתלק מהם, והריחיים יעשו מה שבעבורו נוצרו, והם כבר לא תלויים באומן, הוא כבר, עכשיו הוא יכול למות, הם כבר מסתובבות לבד, והבורא בורא האיברים ונותן להם הכוחות וממשיכם לרגעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בריאה זה אומר גם קיום, ולא רק נקודת ההתחלה, התמדת הקיום. ואילו הייתה עולה על הדעת הסתלקות השגחתו והנהגתו רגע אחד, היה נפסד העולם כולו. ואם יהיה החסיד מצייר בנפשו כל זה בתנועותיו כולן, שכל הנשמה תעלליה, שעל כל ניד עפעף זה בעצם החיות שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו באותו רגע, הרי כבר נתן בהן, בתנועות, חלק לבורא אשר ברען תחילה, הוא ממשיך אותן בעזר תמידי בשלמותן. והוא, האדם שחווה את זה וחי את זה, כמו דוד, בהשם חקרתני ותדע, והוא תמיד כאילו השכינה עמו והמלאכים מתחברים עמו בכוח, היינו בפוטנציאל לפחות. ואם יתחזק בחסידות ויהיה במקומות הרואים לשכינה, אם הוא יעלה לארץ ישראל, יתחברו עמו בפועל ויראים עין בעין למטה ממדרגת הנבואה, כמו שהיו בחירי החכמים בבית שני רואים צורה ושומעים בת קול, ועם מדרגת החסידים ולמעלה ממנה מדרגת הנביאים. והתחייב החסיד בכיבוד העניין האלוהי הנוכח עמו, מה שראוי שהתחייב העבד לאדון שבראו והטיב עמו, והוא צופה בו לגומלו או לעונשו. ואל תיפלא בעיניך אמירת החסיד קודם יכנסו לבית הכיסא יתכבדו מכובדים דרך כבוד לשכינה, כי באמת אדם כזה מתהלכים איתו מלאכים כל הזמן. מה? כך הוא מפרש את השכינה. שכינה זה בעצם גילוי הקדוש ברוך הוא בארץ. זה יכול להיות באמצעות מלאכים, זה יכול להיות באמצעות ההתגלות. זו בעצם השכינה, זה מושג כללי להרבה דברים. נכון, שאנחנו כבר היום לא מחזיקים את עצמנו במדרגה כזו. והודעתו אחר צאתו בברכת אשר יצר את האדם בחוכמה. ומה נכבדה הברכה הזאת אשר יצר בעניינה, ומה מתוקנות מילותיה למי שנתבררה לו בעין האמת, הועיל והקדים תחילה בחוכמה, וחתמה ברופא כל בשר ומפליא לעשות, מורה על פלא מה שברא בבעלי החיים מהכוחות הדוחים והמחזיקים, דהיינו כוחות מנוגדים, וחלל כל בעלי החיים באומרו כל בשר. טוב, עד כאן פחות או יותר לגבי אשר יצר. סתם ככה, בדעת הרמב״ם, הרמב״ם הרי כן פסק, כי הוא תלמודי, אז הוא כן פסק להלכה את התכבדו מכובדים, ונראה לי שהוא רמז, השאלה כאילו איך הרמב״ם מבין את זה, אז נראה לי שהרמז להבנת הרמב״ם התכבדו מכובדים זה בהלכות מזוזה. כי בהלכות מזוזה הרמב״ם כותב שמחולת שייכנס וייצא, אז הוא יפגע בייחוד השם וכו' וזה. והן המלאכים, אז כן, מוחזק לו שלא יחטא, והן המלאכים שנאמר כי מלאכה וצווה לך. אז נראה שהכוונה היא לפני שאדם נכנס לבית הכיסא, הוא מזכיר לעצמו שאסור לו שם. הרי אדם צריך לדעת הרמב״ם כל הזמן להיות ושיוויתי השם הנגדי תמיד, כל הזמן בדבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. אז לפני שהוא נכנס הוא אומר לאותם מלאכים, אותם מחשבות בייחוד השם, הן המלאכים שזה, התכבדו מכובדים, שמרוני, תמתינו פה עד שאני אכנס ואצא, כי זה דרכם של בני אדם, פה אני נכנס רק בגוף ולא ברוח, אבל אל תברחו, תשארו פה, אני עתיד לחזור. כי בליל שבת אנחנו, הם כן באים, לא כל הזמן, אבל בליל שבת כן.
בספר הוא אמר ש פעם
הולכים עם
תפילין, אז המלאכים היו מלווים. בשבת
לא צריך תפילין. לכן בתורת החיים שהולכים עם תפילין, אז יש גם התכבדו מכובדים. תוסיף שם. מה? אז תוסיף את זה. כן, שזה עניין של התפילין כאילו? טוב, יפה מאוד.
הוא היה הולך, הוא היה
הולך. כן. טוב, הוא היה אומר גם התכבדו מכובדים. מה? הוא היה הולך עם תפילין, כן. בסתר, היה לו תחת הכובע, אולי תקופות מסוימות, התפילין של יד, בלי על האצבע, כן. האדרת קנה לו זוג תפילין קטן שיוכל ללכת איתו. מה?
וככה הרבה
כן, טוב.
הרבה בצפה.